פסוק י"ז, בבקשה. וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען, ויאמר עליהם, עלו זה בנגב, ועליתם את ההר. קודם כל צריך להבין, התורה מתייחסת לארץ ישראל גם באופן גיאוגרפי, באופן פשוט. זה ידוע שמהנגב עולים להר חברון. זאת אומרת, עלו זה בנגב, זה באופן פשוט. אתה הולך ממקום נמוך למקום גבוה, זה הפשט, כן. עלו זה בנגב, ועליתם את ההר. איזה הר? כן, מה שנקרא, הרי חברון, הרי שומרון, הערים האלה, כן. שזה לב ליבה של ארץ ישראל, כן. אומר רש"י, עלו זה בנגב, למה דווקא בנגב? נתחיל אולי מההר עצמו, למה צריך להתחיל מהנגב? הוא היה הפסולת של ארץ ישראל, שכן דרך התגרים מרים את הפסולת תחילה, ואחר כך מרים את השבח. אני לא יודע, מישהו פעם היה כאן בקנה בשוק, מחנה יהודה או משהו כזה, יצא לכם לקנות פעם? יפה מאוד. אז זה באמת בדיוק מה שרש"י אומר, כנראה רש"י גם קנה מחנה יהודה. כי מה עושה התגר? הוא רוצה לפתות את הקונה שיקנה את הסחורה שלו. על פניה הוא מראה סחורה מקולקלת, אז הוא אמר הקונה, רגע, 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 בוא הנה, יש לי בשבילך מתחת לדלת, תראה את הסחורה הטובה. מסתכל, זה בדיוק מה שאני רוצה. אז הוא אומר, דרך התגרים, דרך הסוחרים, הם מראים סחורה מקולקלת, אבל הם תרגיל מלכודת כזה. שהוא רואה שהלוקח לא רוצה את המקולקל, מה הוא מראה לו? את הצורה היפה. אז גם כאן, בהתחלה אומרת, לא בנגב. נו, מה, זה ארץ ישראל? למה הנגב נקרא נגב, אתם יודעים? נגב מלשון מה?
מנגב.
מנגב, מגבת. מנוגב ממים. הנגב אין בו מים, הוא מנוגב מהמים. יש בו, אבל מעט מאוד מים.
בדיוק לפני שבוע שזה
בצורת, בנגב. כן, הנגב. אז אומרים, קודם מביא אותו לארץ, ארץ יבשה. הוא אומר, זה לא מוצא חן בעיניכם, עכשיו בואו אני אראה לכם את ארץ ישראל.
למה
מה?
למה
עבוד בנמרון? הם לא בנגב, הם נגברו בהר חברון. במקום, זה לא נגב, כן. אני זוכר, רק שתבינו, אתם לא חייתם בנגב, אבל אני בצבא, זכיתי, לשרת בנגב הרבה זמן, בתפקידים שונים. לפעמים היינו נשארים המון זמן בנגב, בעיקר בקיץ, הייתי בערבה גם, איזו תקופה. כמה היה לנו טוב על הנשמה, כשהיית יוצא מהחום הזה, מהשממה הזאת, אין צמחים, אין שום דבר כמעט. ואתה בא פתאום לנוף כמו בשרון, בגליל, הכל ירוק, הכל... כן, זה הביטוי כאן שהוא אומר, קודם כל יראה להם את הנגב, אחר כך יראה להם את ההר, מלא ירק, מלא עצים וכו'. כן, טוב, משנה. אנחנו ביקורים פרק ג' משנה ג' איך לגבי הבאת הביקורים. כאן יש תיאור מאוד יפה איך היו מקרבים ביקורים. הקרובים מביאים תאנים וענבים, והרחוקים מביאים גרוגרות וצימוקים. למה? הביקורים היו אוכלים אותם בירושלים. אז אם היו מביאים הרחוקים, תאנים וענבים, אז התאנים היו נרכבות, וגם הענבים. אז מה היו עושים? אלה שגרים קרוב לירושלים, היו מביאים את הביקורים ישר מהשדה, והכל היה טרי, והכל היה בריא, והכל היה טוב. אבל אלה שגרים בגליל, במקומות רחוקים, עד שהיו מגיעים, זה לוקח המון זמן, אז הם היו מביאים ביקורים, אותם פירות, אבל בצורת גרוגורות, תאנים יבשות וצימוקים. והשור הולך לפניהם, הייתה שיירה, היו הולכים ברוב עם, כן? והשור היה הולך לפניהם, וקרנם מצופות זהב, והטרת של זית בראשו. קצר של זית בראשו של השור. מסביר כאן מה העניין של השור הזה. והשור הולך לפניהם בירושלמי, יש מי שאומר שהשור היה מיועד לקורבן שלמים, כמו ששנינו, שהביקורים טוענים קורבן. וקרניו מצופות זהב לשם הידור, זה הידור מצווה. והתרה של זית, קטר של עלי זית בראשו, למה דווקא של זית? זה של, כן, סמל הביקורים הבאים משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, ולפי שאין באילנות של שבעת המינים אילן נאה כמו הזית, באמת זה עץ יפה מאוד, עץ הזית. אתם ראיתם פעם עץ זית? נכון שהוא עץ יפה, יפה. לכן לגולני יש סמל של גולני, חטיבת גולני, איזה, מה הסמל?
עץ זית.
עץ זית. היו עושים את ההתרה מעלי הזית בלבד, זה הרמב"ם מביא. יש מפרשים לפי שהוא האילן הסמוך לטבעת ארץ, כן, כתוב ארץ, זית, שמן, דבש, ועץ זית, זית זה זית, כן. באמנה שבעת המינים, שכתוב שם ארץ זית שמן. ויש מבארים הטעם שהזית הוא סמל הכהונה והמלכות. מדוע הכהונה והמלכות בשם הזית? כי היו מושכים את הכהן בשמן זית. בשמן המשחה, סליחה. בשמן המשחה שהוא גם אבל, וגם את המלך. והיה כנראה כתר של המלכים, היה זית וגם של הכהנים. היה סמל שלהם. זית הוא אור בפוטנציה. והשמן יש בו אור. ולכן הוא סמל של אור, כן. גם סמל של מדינת ישראל, תשימו לב, זה גם זית. סמל של חטיבות צהל למיניהם, תשימו לב שזה גם זיתים, הזית מסביב. כנראה הם למדו פרשת השבוע, כאלה שקבעו את הסמלים. זאת אומרת, יש יחידה, סמל היחידה, אבל סביב יש את הזית, מסביב יש את הזית שיותר אותה. החליל מכה לפניהם, כלומר שבראש השערה היה הולך בעל החליל המקיש באצבעותיו על חלילו. יש אומרים שהחליל זה כמו תוף כזה, איך קוראים לזה תוף כזה?
תרבוקה?
איך? תרבוקה, תרבוקה, לא. היום אנחנו קוראים לחליל ככה, אבל הוא מכה באצבעותיו, אז זה תרבוקה, קראת, תרבוקה. יש כאלה שאומרים
ככה.
עד שמגיעים קרוב לירושלים, כן? בירושלמי מובא שהיו הולכים בכל הדרך וקוראים שמחתי בה אומרים לי בית השם נלך. כשהגיעו לירושלים היו אומרים עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. הגיעו קרוב לירושלים כבר. שלחו לפניהם שליחים להודיע לאנשי ירושלים על בואם. השיירה מגיעה. מגיעים כבר למוצא, למבשרת ירושלים. אז שולחים שליחים מהר, הנה אנחנו מגיעים, מה עושים הירושלמים? ואז יתרו את ביקוריהם, הניחו את הפירות היפים המשובחים למעלה לשם איתור ונוי, והפחבות, פחבות זה סגני הכהונה, והסגנים, סגני הלוויה, והגזברים המונים על אוצר המקדש, יוצאים לקראתם. זאת אומרת, כשהם באים לעיר, לירושלים כבר, יש אנשים שיוצאים לקראתם מכובדים, יש מפרשים שמשנתנו נקטה הפחות והסגנים, כלשון הכתוב, כלומר חשובי ירושלים היו יוצאים לקראתם. לפי הכבוד הנכנסים היו יוצאים לקראתם. זאת אומרת, אם היו באים אנשים מאוד מכובדים, היו יוצאים גם לקראתם אנשים מכובדים. היום רואים, בא איזה נשיא או איזה מלך או משהו למדינה, אז מה, אז ראש הממשלה או הנשיא יוצא לקראתו לשדה התעופה לקבל את פניו, כן. זה ביטוי לכבוד לדברים כאלה. גם כאן הוא אומר, לפי המכובדים, אלה שבאו לירושלים, אם היה זה אדם מאוד מכובד, הוא יוצאים לקראתו אנשים מכובדים. בירושלמי שואלים, וכי יש קטן וגדול בישראל, הלא כל ישראל בני מלכים הם, אלא מפרשים שהכוונת המשנה היא שאם היו הנכנסים מרובים, רבים יצאו לקראתם. אם באו איזה 10,000 איש, יצאו איזה אלפי אנשים לקראתם, ולא איזה שני אנשים. ועם מעטים היו יצאו לקראתם מעטים. וכל בעלי אומנויות שבירושלים עומדים לפניהם, ליד כן עושים את החומרים, כמו יוצאים לפני החנויות, מקבלים אותם מחיאות כפיים. אף על פי שאין בעלי אומנויות חייבים להפסיק מלאכתם ולעמוד לפני תלמידי חכמים, מכל מקום עומדים הם מפני מביאי הביקורים, כשהם עוברים לפניהם שחביבה מצוותה בשעתה, עד כדי כך שהיו מתבטלים ממלאכתם, והיו מקבלים את פני הבאים. ושואלים בשלומם, אחינו, אנשי מקום פלוני, באתם לשלום. דיינו, כלומר, בואכם לשלום, בואכם לשלום, בואכם לשלום. זה היה באמת המציאות הזאת, שנפגשים אנשי ירושלים, מקבלים בסבר פנים יפות את כל הבאי הביקורים. זה היה מאוד מרגש, וגם מעודד את האנשים לבוא הלאה, לבוא לירושלים. כאן אומרים בעלי החנויות. טוב, אנחנו בפרק א', סעיף ו', נתחיל לקרוא את הסעיף הזה, בסדר? שתי נטיות מתרוצצות איננו פוגשים בנפש האדם לשתי מגמות מחולפות. נטייה למלא את כל שאיפת הרע, קוראים לזה יצר הרע, את כל התאוות היותר שפלות, בין מצד החומר, בין מצד הרוח, שהן עוד מתרחבות ומספחות באוזן את האדם כקנאה ושנאה וכיוצא בהן. זאת אומרת, צריך לדעת, אצל כל אדם, אני בדקתי את זה, יש לו איזה שהם, איך אומרים, כוחות אפלים, מסתתרים שם בתוכו, בליבו, ולפעמים, איך אומרים, מוציאים את האדם מן העולם. כמו שהוא אומר, הקינה והכבוד, התאווה, כל הדברים האלה שהם משתלטים על האדם, חבל על עצמם. אדם שמקנה יכול להגיע למעשים נוראים, אפילו עד כדי הריגת מישהו מקנה בו. יכול לקרוא דבר כזה. כן, קנאה זה דבר נורא והיום. לדוגמה, כן. או כל מיני דברים מהסוג הזה. אז הרב אומר, זה לא מקרה הדבר הזה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו מצד אחד, כתוב, ויצר בשני יהודים, יצר טוב ויצר רע. אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי. סכסוך כזה יש בתוך האדם. כן, אני לא מדבר. בין מצד החומר וכו'. לעומתם, לא נוכל להתעלם מלראות את שאיפת הטוב. האדם יש בו גם מלאך. לא רק שטן, אלא גם מלאך יש בתוך כל אדם, נאמר. לעומת זה, לא נוכל להתעלם מלראות את שאיפת הטוב המתגלה לפעמים ברוחו של אדם, שכל העולם כולו כדאי אולי, להשכילו, להיטיבו, למלות אותו חסד, אהבה ואורה. אבל כל נטייה חפצה להתגדר בלבדה, ולהיות אי השלטת בקרב הלב, ומלאה את כל רוח ונפש, מלחמה עצומה בתוך האדם בין הטוב לרע, בין הנטייה החיובית לשלילית, בין המשיכה לדברים הלא טובים, ובין המשיכה לדברים הטובים. נכון או לא? איך אתם יודעים?
מרגישים את זה.
מרגישים את זה. והניגוד הזה, זה לא רק מרגישים, זה כתוב בתורה. כתוב בתורה שהאדם, יש בו כוחות, ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה, ויפח באפם נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. מצד אחד הוא אדמה, חומרניות, גוף, וכל מה שזה, הוא נושך אותו למטה. ויפר באפן נשמת חיים, נשמה מושכת אותו למעלה. אז יש בו כוחות מנוגדים, דברים שמושכים אותו למטה, ודברים שמושכים אותו למעלה. והניגוד הזה הוא מרעיש את הלב, הוא ממלא את החיים חלחלות, והאדם מתאמץ תמיד איך להשלים בקרבו השלמה פנימית, ובלבד שיחדלו ממנו מצוקות נפשו. איך הוא נרגע מהסכסוך הפנימי הזה, מלחמת עולם פנימית שיש בו, שהיא להיות רגוע. איך אומרים, לפעמים הוא כמו יויו, אתם יודעים מה זה יויו? יויו זה משחק כזה, עולים ויורדים, עולים ויורדים, עולים ויורדים. אז כל הזמן, אז הוא רוצה להירגע כבר מהעליות והירידות האלה. והשלום מתכונן על ידי כבישת אחד מהצדדים, כדרך קנייה לצד השני. זה אפשרות אחת. או משהו למעלה מזה בדרך כריתות ברית והתאחדות גמורה באופן שהצד המנגד מתהפך כולו עם כל כוחותיו לצד שכנגדו להם. לדוגמה, כמו ביחסים בין מדינות. יש שתי אפשרויות להשלים סכסוכים. גם היום מדברים על הדבר הזה כאן. איך? או שהאחד כובש את השני,
הגדלות,
משתלט מה? עליו, ואז במילא הצד השני ייבטל כי הוא כבש אותו. או במקום לכבוש אותו, בוא נעשה הסכם חוזה, נעשה ברית. אז במילא לא תהיה מלחמה. מה אתם מציעים? מלחמה בשביל לכבוש? או לעשות שלום, מה אתם?
שהטוב
ישתלט. אבל מבינים את העיקרון. גם ביחסי אנוש, גם ביחסים במדינות, כל הדברים האלה. אם יש סכסוך, אם יש חוסר רוגע, אם רוצים, יש שתי אפשרויות. או שתשתלט על השני, או תשלים איתו ותחיה איתו בשלום. ודאי שעדיף לחיות בשלום, נכון? אבל יכול להיות שאם אתה תחיה בשלום, הצד השני הוא לא רוצה שלום בעצם. הוא רוצה להשתלט עליך. הוא רואה בזה רק תכסיס בשביל להשתלט. הוא אומר, בסדר, נעשה שלום שלום. כמו בטרויה. הטרויה, איפה זה? הסוס הטרויאני. אומרים, בוא נעשה שלום, ומכניסים לך את הקומנדו לתוך ה... דרך אגב, זה דעת רבים מאוד היום במדינה, שכל הדיבורים על שלום עם הערבים, זה רק תכסיס. זה לא באמת שלום. לא, הם לא רוצים באמת שלום. אנחנו באמת רוצים שלום. אני מקווה שהמנהיגים שלנו יהיו מספיק פיקחים ולא נאיבים, שיבינו שבסך הכל...
זה מהנביא שלהם, התכסיס הזה.
כן, אמרו, ממוחמד למדו את הדבר הזה.
מה
זה? תמסרו לביבי שלא יתפתה כל כך מהר.
לא למד היסטוריה?
שלא יתפתה. אז לכן, אם באמת הם משלימים ברית אמיתית, זה נכון. אבל אם זה רק כאילו בשביל לנצח במערכה, זה נקרא מלחמת השלום, מלחמה במקום בטנקים מלחמים לשלום, תכסיס השלום, זה כבר דין אחר. על כן, ישנם שני דרכים בשאיפה להשוואת של התשוקות, שיסודי חיי האדם הפרטי והחברותי נבנים עליהם. והם הם הלוקחים את המקום היותר גדול בכל ערכי החיים וסעיפיהם. הדרך האחת הוא דרך הירידה, כלומר להדריך את האדם בחינוך כזה, עד אשר סוף כל סוף ישתקע כל אלוקים אשר בלבבו. תהיה בהמה. קשה לך עם היצר שלך? לך לדיסקוטק, תתפרק, תעשן סמים, תרד למטה, שם אין לך סכסוכים בכלל, שם אתה תהיה שקוע, אף אחד לא, 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 מצפונך לא יעיק לך בכלל. יכול לקרוא דבר כזה? קוראים איזה מחור. תהיה מחור לחולשות שלך. אז זה דרך אחד, להתגבר על הסכסוך הפנימי. דרך אגב, רבים רבים לצערנו הרב, הם עושים את זה. נמאס לנו מהסכסוך הפנימי, מה הם עושים? הולכים ומתמכרים לכל זה, יין, לסמים, להיות בהמה קצת, ושוכחים מהמהות שלהם.
מרדימים את הסכסוך.
כן. אבל זה, לא, זה יעזור להם? זה לא יעזור להם. כן. ויהיה כולו יכול להיות מסור לשאיפותיו המוטבעות, בעומק חומרו ויצר הרע של הכעס והטבה, השנאה והזדון שבנפשו, הוא כל כך כועס, הוא כל כך רע, הוא כל כך זה, והוא אומר, זה אני, מה לעשות? חס ושלום. מציאות כזאת שהוא אומר, בזה אני נרגע. בזה שהוא במציאות של ירידה, זה מרגע את אותו מהסכסוך הזה. וזאת היא מחשבה, מחשבת הרשעה. המחשבה הזאת להיות שקוע בחלק הרע שבנו, זה הרשעה, המקפלת את החלק היותר חזק שבקיבוצים האנושיים, אומר, עדיין האנושות לא הגיעה לאחרית הימים. עמים, תרבויות שלמות, יש בהם רוע. מה נראה היום? הסתכלו היום. עמים ותרבויות שלמות. שקוריאה זה דוגמה. מה זה השואה? איזה רוע. שטפה את העולם, רוע נורא, מיליונים, מאות מיליונים, כל זה בגלל מחשבות רעות, להשמיד, להרוג, להשפיל, לכבוש. היינו לא רחוק מזה משהו, אבל גם היום. איראן, מה זה איראן? זה בדיוק אותה מחשבה רעה, לא, בכוחניות, אנחנו וכו'. אז זאת אומרת, זה לא רק עניין פרטי שהרוע משתלט, אלא זה גם עניין היסטורי, לאומי, אומות העולם יש חלק מהם שהרוע הזה עדיין חוגג אצלהם. איך אמר בוש? ציר הרשע. בדיוק הראשון. ציר הרשע. הדרך השנייה... דרך השנייה הוא דרך העלייה, לא דרך הכניעה אל הרע, אלא לצאת מהרע. איך? לבקש לחנך את האדם עד שיבוא למרום המטרה שרק כל האלוקים ישמע בלבבו. לבוא למכון מאיר, לעשות תשובה.
זה
אפשרי הדבר? ורק הטוב, האור, החסד, האהבה יהיה חלקו. זה הדרך הולך ונכבש לאיתו, לא לרדת אפשר מהר מאוד, אבל להיבנות זה לוקח בהדרגה, בצעדים מדודים באופן חשאי למון. באומות וגלמה בישראל השאיפה אל השלום העליון, זאת מטרת עם ישראל. כן, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. השלום האמיתי שהוא בטוח בניצחונו, אף על פי שדרכו רחוקה היא ועומד בקשר מלחמה נגד השאיפה ההפוכה אשר סופה ליפול ולהוכיח את הפרטה לאין כל. ואז יהיה השם אחד ושמו אחד במהרה בימינו. אמן.